שמן הסתם מהווים רק חלק קטן עם הציבור היושב כאן, והוא לאנשים שלא שמעו כלום על תורתו ועל משנתו של הרב צבי יהודה קוק. מדוע אני מקדים את זה? משום שמן הסתם הדברים שאני עתיד להרצות בפניכם הם דברים ידועים, ולא יהיה בהם חידוש לכל אלה שכבר שמעו על הדברים האלה. אבל הרב צבי יהודה, אבל הרב צבי יהודה היה רגיל תמיד לומר לנו שצריך לחזור על הדברים הפשוטים והיסודיים לפחות 1,000 פעמים, ולכן אנחנו נגיד הערב רק דברים פשוטים לחלוטין. אז ראשית כל, כפי שמקובל לעשות בערבי זיכרון או ערבים המקדשים למשנתו של מישהו, אז צריך קצת להזכיר לכם מי היה הרב צבי יהודה קוק. הרב צבי יהודה קוק היה בנו, וזה אפשר לומר אפילו ההגדרה של האישיות שלו, הוא היה בנו של הרב יצחק הכהן קוק. למה זאת ההגדרה? כי זה בעצם היה כל עניינו בחיים, להיות הבן של אביו. וזה בכלל לא פשוט, הדבר הזה. במיוחד כשמדובר על אישיות גדולה וענקית, ההחלטה לשים את האישיות שלו הייתי אומר, בצד, בחלק האחורי של הבמה, ולהקדיש את כל חייו להמשכיות משנת אביו, זוהי תכונה של ענווה שאינה כל כך מצויה אצל אנשים בעלי שיעור קומה כזה. אפשר לומר כן, הרב צבי יהודה הוא ההמשך של תורת אביו. כשההבדל בזה הוא שאביו הרב קוק עסק הרבה בתיאוריות, כלומר, בנה את תורת הגאולה, ואילו הרב צבי יהודה יישם את תורת הגאולה. ולכן, מכיוון שהרב צבי יהודה היה עסוק הרבה במעשים, הוא גם היה עושה רושם חזק יותר, וכמובן היו לו יותר שונאים מאשר הרב קוק. גם הרב קוק היו, כי הוא כמובן היה תלמיד חכם, אבל הרב צבי יהודה היו לו עוד יותר שונאים, כי הוא היה תלמיד חכם שנכנס, כמו שצריך, לתוך הפוליטיקה. ולכן, לא תמיד הדברים שלו נעמו לאוזני האנשים. פעם אחת, אני זוכר, הוא תקף בחריפות את אחד מהשרים בממשלה. בממשלה ההיא. תקף אותו בחריפות נוראה. כל שבוע היה מפרסם מכתב בעיתון נגדו. אשתו של אותו שר פנתה אל הרב צבי יהודה ואמרה לו, אבא שלך לא היה מדבר כך. אז הרב צבי יהודה הזכיר שכאשר פעם בן יהודה, אליעזר בן יהודה, אפשר רוצה לסגור, כשפעם אחת אליעזר בן יהודה דיבר בחוצפה נגד הרבנים, אז הרב קוק פרסם בכל רחובות ירושלים מודעה, בן יהודה בלום פיחה, בעברית מודרנית סתום דפק. ואמר, זה שאבא היה נחמד, כולם זוכרים. זה שהוא היה תקיף, לא זוכרים. כי זה יש מרחק היסטורי גדול בזה. אז אל תדאג, הרב צבי יהודה דאג שיזכרו אותו גם בצד הזה וגם בצד הזה. קצת פרטים ביוגרפיים, יש
בעיה?
אולי אפשר לדבר גם בלי מיקרופון?
אפשר.
קצת פרטים ביוגרפיים. הרב צבי יהודה קוק נולד בלטביה. לטביה זה אחת הרפובליקות הבלטיות היום. אז זה היה בתוך האימפריה הרוסית. בהיותו צעיר לימים, בערך בהיותו בן 15, משהו כזה, עלה לארץ ישראל עם אביו. בשנת תו רש סמך דלת, עלו 1904, בכף ח' באייר, באותה השנה. מדוע הוא בחר, הוא ואביו בחרו לעלות לארץ בכף ח' באייר? ושככה רצתה השגחה. ומדוע ההשגחה רצתה שהם יעלו לארץ בכף ח' באייר? משום שזה יום שחרור ירושלים. אמנם זה קרה אחר כך, אבל זה לא מקרי. כי מדוע הקדוש ברוך הוא סידר שיום שחרור ירושלים יהיה בכ"ח באייר? משום שזה יום פטירתו של שמואל הנביא, שהוא ייסד את מלכות ישראל, הוא בנה לראשונה את היסודות של מלכות ישראל על ידי שאול המלך ודוד המלך. ומדוע הקדוש ברוך הוא סידר שיום פטירתו של שמואל הנביא יהיה בכ"ח באייר? כי זה בדיוק שבוע לפני שבועות, וזה מתאים לספירה הנקראת חסד שבמלכות. מה? וזה מתאים לספירה המכונה חסד שבמלכות אצל המקובלים, וזה כל עניינה בעצם של תורת הרב קוק, חסד שבמלכות. כלומר, אנחנו חיים בדור, הרב קוק האב והרב קוק הבן גם כן חיו בדור כזה, שבו עם ישראל יוצא מן הגלות וחוזר להקים לו מלכות. עכשיו, מלכות בדרך כלל זה דבר, מה זה למה? עכשיו זה בסדר? זה עכשיו? כלומר, אנחנו בדור שבו עם ישראל חוזר להקים לו מלכות, וזה קורה אחרי משהו כמו 2000 שנה שבהם לא עסקנו בפוליטיקה, ולכן עם ישראל מפחד מדברים כאלה. כידוע, מי שעוסק במלכות זה הגויים, זה אומות העולם. הם יודעים מה זה לעשות פוליטיקה, הם יודעים מה זה להקים מדינה. עכשיו, כלומר, הגויים הם מתמצאים בעשיית פוליטיקה ובניהול מדינה. אבל אנחנו רגילים לראות שאצל הגויים לנהל מדינה, במילים אחרות זה אומר להיות רשע. מדינה זה לא בא להגן על ערכים מוסריים או על ערכים אמוניים. אדרבה, זה נגד זה. אבל לעם ישראל יש סוד, זה הסוד של החסד שבמלכות. כלומר, לנו יש סוד איך לנהל ענייני פוליטיקה, ענייני מדינה, ענייני צבא ומלחמה, ויחד עם זה שכל הניהול הזה יהיה גילוי של ערכים עליונים, אלוהיים ומוסריים כאחד. עכשיו, מי מלמד אותנו את הסוד של חסד שבמלכות? זאת היא עבודתם של האב והבן, הרב קוק ובנו הרב צבי יהודה קוק. אז איך עושים את זה? במיוחד שהיהודים לא כל כך מוכנים לדברים האלה. כי עם ישראל שבדורנו הוא לא עם ישראל שלומד תורה. הוא לא עם ישראל שמקיים מצוות. אני מדבר מבחינה סטטיסטית. אז אולי אנחנו נעשה פוליטיקה, נקים מדינה קדושה, רק על ידי יהודים קדושים, כלומר מעט יהודים. זה אולי פתרון אחד. אבל יש פה בעיה. היהודים הקדושים ושומרי המצוות הם עוד יותר מכולם לא יודעים לנהל מדינה. כלומר, תארו לעצמכם שחס וחלילה הקדוש ברוך הוא היה מפקיד בידי הדתיים את הקמת המדינה. זה היה קטסטרופה. ריבונו של עולם, בחסדו הגדול, ברחמיו הגדולים, הפקיד את המדינה ואת הקמתה בידי החילונים. זה היה מצחיק אם זה לא היה מציאות עצובה. אבל זה באמת חסד עשה השם יתברך, שהוא באמת ניהל את ההיסטוריה באופן כזה שהגאולה תיעשה על ידי אנשים הראויים לכך, שמסוגלים להקים צבא, להקים מערכת כלכלית ומדינית וכן הלאה. עכשיו, אם כן, אם זה נכון מה שאני אומר, יוצא שיש קדושה עצומה בפעילות המדינית החילונית שנעשית בזמננו. אם כן, מדינת ישראל איננה רק כלי שעל ידו אנחנו נוכל להשיג כל מיני מטרות חשובות, כמו ביטחון, שקט, שלווה, אלא מדינת ישראל היא בעצמה גילוי של קודש. אפשר לומר שפה ההדגשה המיוחדת, החידוש העיקרי של תורתו של הרב צבי יהודה קוק, והיא שמדינת ישראל היא קודש, קודשים. היא בעצמה נטף של קדושה, ולא רק איזושהי מסגרת חילונית של חול, שבמקרה נפגשת עם היהדות. למשל, אנחנו רואים היום, כדי להבין טוב טוב את ההבדל הזה, אנחנו רואים נטייה אצל יהודים חרדים לתפוס מקום במדינה, לתפוס מקום במוסדות השלטון, אפילו בממשלה. וזאת משום מה. הטיעון המועלה על ידם הוא, אמנם אין קדושה במדינה, אבל זה לא יותר גרוע ממדינה של גויים. אם ליהודי ירא שמיים מותר להיות שר במדינה של גויים, מדוע שלא נהיה גם כן שרים ובעלי שלטון בתוך המדינה החילונית שבמקרה מופסת על ידי יהודי. אצל הרב ציודה הדברים היו ההפך הגמור. מדינת ישראל היא מצווה של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא זה ששלח אותנו לכאן כדי להקים מדינה. ואיפה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את זה? על זה היה הרב צבי יהודה חוזר השכם והערב. הוא ציווה את זאת בתורה, בין תרי"ג מצוות. זאת היא מצוות כיבוש ארץ ישראל. מה זה כיבוש ארץ ישראל? זה לא מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל זה לקחת מזוודות, להגיע לכאן ולגור כאן, לאבד את האדמה וכן הלאה. כיבוש ארץ ישראל זאת המצווה להקים שלטון ממלכתי, הקמת מדינה. ומי אמר שיש מצוות כיבוש ארץ ישראל? הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, המכונה על ידי הפוסקים אביהם של ישראל, הוא זה שקבע ממקורות הגמרא, ממקורות התלמוד, ממקורות התנ"ך, שיש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל. אם כן, בעל כורחו של הציבור החילוני ובעל כורחו של הציבור הדתי, המדינה הזאת היא קדושה. לכן מברכים עליה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. וכידוע, ברכות אינן מעכבות. גם לשם ייחוד אינן לא מעכב. אדם קיים מצווה בלי לומר לשם ייחוד, הוא קיים מצווה. וזה הערך של כל הדור שלנו, דור מיוחד, שזוכה לחיות כל כולו במציאות של קדושה. למשל, לא למשל, אומרים בשם הגאון מווילנה, שיש שתי מצוות שאדם מקיים בכל גופו. מצוות סוכה ומצוות יישוב ארץ ישראל. וכבר שאלו השואלים, מדוע הגאון מווילנה לא מנע בין המצוות האלה גם טבילה במקווה? כי כאשר טובלים במקווה, אז גם כן אתה מקיים את המצווה בכל גופך. אתה מוקף מכל כך. והתשובה, כשאדם טובל במקווה, הוא לא יכול לחיות שם. כן? כלומר, אי אפשר לישון בתוך המים. דווקא זה אולי כן. אבל יותר מזה אי אפשר. אם כן, מה שאין כן, ארץ ישראל וסוכה. בסוכה אתה מקיים את המצווה גם כשאינך מודע שאתה מקיים אותה. גם כשאתה ישן בסוכה, קיימת את המצווה. כמו כן גם יישוב ארץ ישראל. כשאתה מיישב את ארץ ישראל, בין שאתה מודע לכך, ובין שאינך מודע לכך, מציאות החיים שלך היא קדושה. ומתוך כך, יש קדושה בפוליטיקה הישראלית. מעשה פעם הרב יצחק ניסים, זכרונו לברכה, שהיה ראשון לציון, רב ראשי לישראל, הגיע לישיבת מרכז הרב בליל יום העצמאות, ודיבר בין היתר על החקיקה הדתית במדינה. והוא אמר על איזה חוק דתי, שהדתיים השיגו אותו בזכות הפוליטיקה המלוכלכת. עמד הרב דקוק על רגליו ואמר, הפוליטיקה המלוכלכת הזאת היא הפוליטיקה של הקדוש ברוך הוא. ומתוך כך, השלכה מעשית, האם רבנים צריכים לעסוק בפוליטיקה? הייתי אומר שלפי השיטה של הרב דקוק, השאלה היא ההפך. במה יעסקו הרבנים חוץ מפוליטיקה? הם כערי ריבונו של עולם, הוא אלוהי הפוליטיקה הישראלית. והפוליטיקה הזאת מתפרטת אחר כך לפרטי פרטים גם של מצוות מעשיות והלכות בשר וחלב והכשרת מיקרוגל בפסח. אבל זה מתחיל קודם כל מאלוהות לאומית. ריבונו של עולם איננו אלוהי הדת היהודית, אלא אלוהי האומה היהודית. לדברים האלה התבררו היטב, ובראיון עיתונאי עם הרב ציודה, צילמתי לכם, שאלה, לגבי רבנים המתערבים בפוליטיקה, האם זה יפה? כך שאלה עיתונאי. תשובה, זה יפה מאוד מצד הרבנים, שעל פי תורה מחויבים להתערב בפוליטיקה. אחרת הם בוגדים. כתוב בתורה, לא תגור. שאלה, זה מרעיון אחר. בעקבות דברי הרב מתעורר תלמוס בציבור ורבים טענו כי רבנים אינם צריכים לעסוק בפוליטיקה. תשובה, אינני מבקש רשותו של אף אחד. משהו צדק ואמת, אני מחויב להודיע ולפרסם על פי התורה. הפוליטיקה של כלל ישראל היא תורה, היא קדושה. זה דברים ברורים. ממילא, נשאלת השאלה, אם אתה עוסק בפוליטיקה, אתה כל הזמן מתעסק ולמחות. כי מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה מאבק של כוחות. ודווקא אנחנו מתפלאים מאוד לראות דווקא אצל האישיות הזאת, ובעצם זה לא הפלא, זה עומק הדברים, שהאישיות הזאת, הרב צבי יהודה, האישיות שלו הייתה אישיות מקיפה את כל שדרות האומה. מכל המגזרים שבציבור, באו אל ביתו. וכולם אהבו אותו. משהו מפליא. דווקא אדם שכל כך מעורה בפוליטיקה הישראלית, וכל כך נלחם על שלמותה של ארץ ישראל, וכל כך אומר דברים בוטים נגד הממשלה. ומשום מה, בכל זאת כולם באים אליו. אתם רוצים דוגמאות? אפילו רבנים באו אליו. באו אליו גם חברי כנסת, ולא סתם חברי כנסת. למשל חברת הכנסת גאולה כהן, וגם חברת הכנסת שולמית אלוני. היו פוקדות את ביתו מלבן. וגם רמטכ"לנו, כפי שהיה קורא לו, מוטה גור, וגם חבר הכנסת, זכרונו לברכה, מנחם בגין. כל מיני אנשים מכל החוגים היו מגיעים אליו. טוב, תגידו שהמשותף ביניהם זה שכולם היו יהודים. גם זה לא מדויק. לפעמים היו באים אליו גם גויים. היה עומד בקשר הדוק עם הקאט הידועה בשם קאט המקויה, שדווקא ראו אצלו את אתם יודעים מה זה קאט המקויה, כן? דווקא אצלו ראו את מקור ההדרכה שיכול להועיל לאותם היפנים המתעניינים בתורת ישראל. גם זה היה. תגידו, רק עם גויים ששומרים על שבע מצוות בני נוח. גם זה לא כל כך מדויק. היו אצלו גם מפגשים בישיבה של נוצרים קתולים ופרוטסטנטים שהיו באים לברר אצלו כמה שאלות. כמובן שהוא לא היה חוסך את פיו מלהסביר להם מדוע אנחנו שונאים את הנצרות, אבל משום מה הם היו באים אליו. אבל תגידו, רק יהודים שלא, רק גויים שלא מוכנים לעשות צרות לעם ישראל. לא נכון. אבל באו גם אצלו ראשי היישוב הערבי בארץ ישראל. פעם אחת ביקשו מהרב צבי יהודה קוק, אולי אתה מוכן להיפגש עם, עם ראשי הערבים. אמר, אין לי זמן, אני לומד, אני עייף, אני זה. בסוף לחצו, אמרו אותו, אבל יבואו אליך הביתה. טוב, הייתה גמרה, אמר, בסדר. אבל בתנאי אחד. לפני שהם באים, שהם חותמים על מסמך. ושבו הם מודים שלא גנבנו מהם שום שלטון. כי זאת האמת ההיסטורית. את ארץ ישראל לקחנו מידי הבריטים שלקחו אותו, שלקחו את ארץ ישראל מידי הטורקים. הם לא ערבים. אם הם מוכנים לחתום על זה, אני מוכן להיפגש. אתם יודעים מה שהם עשו? הם חתמו. הם נפגשו פעמיים שלוש. וכמובן, הכל כלום. אגב, שלא נבוא לטעות. פעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, אתה אומר שצריך להתנהג בהבנה ולחנך לאט לאט את הדור עד שיבינו מה זה דברי תורה וכו'. אז גם את הערבים צריך לחנך. אז לא מה? נכון. את הערבים צריך לחנך. בטנקים. כלומר, מול האלימות, אנחנו משתמשים באלימות. כן? בזה לא היה, לא היו פשרות. ודווקא משום שהיה איש ללא פשרות, היה יכול גם להתפשט על פני כל המרחב האנושי כולו. ואפילו כלפי בעלי חיים, היה יוצא מהבית, והחתולים היו בורחים. אז אומר, חבל, זה פחד נפרד, לא רציתי לעשות להם שום רע. כן. זה ההתפשטות של העונג החיים, שמחת החיים אל הכל.
אבל,
ברגע שדובר על עניינים עקרוניים, בזה אין שום פשרה. למשל, בספר להלכות ציבור, מתפרסם קרוז שגם היה בזמנו על כל הקירות בעשרות אלפי עותקים בארץ ישראל. הקרוז נקרא בשם למען דעת. על מה הוא אומר? מה הנושא? פשוט. כל הארץ הזאת היא שלנו. בהחלט, של כולנו, ואינה ניתנת להימסר ממנה לאחרים. ירושה היא לנו מאבותינו, עבודה זרה עמוד ג' עמוד ב'. כדבר השם אשר ממשלתו בכל דור ודור, לאברהם אבינו לזרעך הארץ הזאת בראשית י' ב' ז', לזרעך עד עולם בראשית י' ג' ת' בארץ אשר לך אתננה בראשית י' ג' י' ז', לזרעך הארץ הזאת בראשית ת' י' ח', ולזרעך כל הארץ בראשית י' ז' ח'. ליצחק אבינו ולזרעך כל הארצות בראשית כ"ו ג' ד', ליעקב אבינו הארץ לך ולזרעך בראשית כ"ח י"ג, הארץ לך ולזרעך בראשית ל"ה י"ב, לבני ישראל נתתי לכם מורשה שמות ו"ח, וזרעכם נחלו לעולם שמות ל"ב י"ג. שימו לב שכל המקורות הם מקורות מן החומש. למרות שהרב ציודה תלמיד חכם גדול, הוא קרא גם בגמרא וברמב"ם ובפוסקים הראשונים והאחרונים. אז אחד הדברים הייחודיים שהיו אצלו זה החזרה אל המקורות בפשטותן. כלומר, יש ביטוי בגמרא, מיגו חריפותא שבשתא. מרוב חריפות, מרוב פלפולים, שוכחים את הדברים היותר יסודיים והיותר בסיסיים. ולכן כאשר בא לדבר, למשל, כמו בכל נושא אגב, אבל למשל על קדושת ארץ ישראל, קודם כל מה כתוב בתורה. וזה צריך להספיק. אחר כך באים כל מיני הסברים. לפיכך, אחת ולתמיד, הדברים ברורים ומוחלטים. כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות, אלא אדמות ישראל, נחלות אבותינו הנצחיות, אשר אחרים באו ובנו עליהם שלא ברשותנו ונוכחותנו. ואנחנו מעולם לא עזבנו ולא ניתקנו את נחלות אבותינו. תמיד ותמיד המשכנו כל קשרי תודעתנו איתן וכל תוקפה של מחאתנו הנמרצת כלפי ההרזקה האכזרית והמלאכותית שלהם בהם. כן מצווים אנו בשחררנו אותם, וכן לא נעזוב אותם ולא ננתק מהם. וכן ידועים הדברים גם במסורות הערביות שבעל פה. על שיבתנו באחרית הימים אל ארצנו נחלת אבותינו. ידוע. כשבאו היהודים לקנות את האדמות בחברה, אז הערבים שמכרו את האדמות האלה לא הבינו למה היהודים נותנים כסף. אמרו, הרי אנחנו רק שמרנו לכם את זה. וגם, זאת עובדה היסטורית, וגם בספר הקוראן שלהם, גם שם זה נאמר מפורש. ומאושרים הדברים גם בדברי חבר הלאומים אשר בסיום מלחמת שנת תרע"ד, בסוף מלחמת העולם הראשונה, היה מנדט בריטי על מדינה, על ארץ ישראל, כדי להקים בה בית לאומי. שימו לב מאיפה הרב צידה מביא מקורות, אחרי שהביא מהחומש, מביא, כן, יש החלטה של הגויים, יש בחבר הלאומי, יש גם בקוראן, יש גם איזה, מה קרה לו? יש פה תפיסה עמוקה. אלוהי ישראל, מי זה? זה אלוהי העולם כולו. ולכן מוכרח להיות שדברו יופיע מכל צד. כמובן, אנחנו מבררים את הדברים בראשית הדברים ממקורה של תורה. אבל לא ייתכן שהדבר הזה לא יקה הדין. ולכן מוכרחים אנחנו למצוא איפה אומות העולם גם כן אומרים את זה. וכן הייתה הודעתו של לויד ג'ורג' הנמצאת בידי, כי כל הארץ הזאת, לפי כל מלוא גבולותיה התנ"כיים, שייכת לשלטון עם ישראל. אתם יודעים מה זה גבולותיה התנ"כיים. וחוזרנו בזמננו בפקודה האלוהית כי בא מועד. עכשיו, עד כאן זה היה עיקרון. מכאן ואילך, חזרנו למה? כי השם ציווה. זה לא נכון, לכאורה. חזרנו כי היו צרות, היו פוגרומים ברוסיה. והרצל ראה את פרשת דרייפוס. ויש כמה יהודים שהיו נרדפים בארצות ערב. ויש יהודים שרצו לעשות כסף. בגלל זה חזרנו לארץ ישראל. לא נכון. אתה חושב שבגלל זה חזרנו. האמת היא, בפקודה האלוהית כי בא מועד ונתגלה הקץ. סוגריים. סנהדרין צדיחת, ספר הכוזרי, הקף זין, אור החיים. ויקרא כף, הקף פה, ישועות מלכו, יורד דעת, סמם סמכבב. כאן פתאום מופיעים המקורות. זאת אומרת, המאורה הזה של שיבת ציון, של הציונות וקיבוץ גלויות, זה חלק משרשרת היהדות לדורותיה. כן, קדמי לדברים על זה, שהיהדות החרדית היא היהדות של פעם. והציונות הדתית היא חידוש. כן, פה הוא מסביר שלא כך. גדולי ישראל פעם בכל זה. כן, שעכשיו זה הזמן. אל ארץ אבותינו, ארץ חיינו, וקודשינו זאת. לא לקחנו מאת הערבים אשר ישבו בתוכה ושיממותה שום שלטון ממשלתי שלא היה להם בה. אלא חזרנו אל ארצנו זאת בהתמוטטות השלטון הזר ששלף עליה זמנית ובהסכמת והחלטת אומות העולם אשר מתוך כך הארץ הזאת הייתה בידה. ואשר הודיעו בהתעלותם התרבותית את הודעת הכרתם בצדקת שייכות שלטוננו בארצנו זאת. יודעים ומכירים בזה גם בעובדה זאת האמיתית שלא לקחנו מאיתם שום שלטון ממשלתי, גם הערבים בני הארץ, בהודעתם זאת במסמך הכתוב הנמצא בידי. הבנתם איפה בא המסמך הכתוב? גם הלא ידוע לכל כי לא גירשנו אותם מהתיישבותם פה בארצנו זאת, נחלת אבותינו, ארץ נבואתנו, נביאנו, מלכותנו, מלכינו, ומסגד מקדשנו והשפעתנו הכלל אנושית. אלא שהם בעצמם, אם מתוך פחדנות והתבהלות מופרזת, או מתוך המצאות תוכניות פוליטיות של ניפוחי דברים מסולפים, ועשיית מחנות פליטים למראה עיני העולם הסובב והרחוק, ברחו ועזבו כמה ממקומות יישוביהם כאן. ואנחנו המשכנו ממשיכים לבנות ולהיבנות במפלאות נוראות אלוהים, ממקדשנו אל ישראל הנותן עוז ותעצומות לעם ברוך אלוהים, בעבודת קודשנו, לבניין עמנו וארצנו, תורתנו ותרבותנו הטובה, בצדק ובמשפט, בתקומת נצחנו, בגוללות החזרת שכינתו, שכינתנו ציונה. והשם צבאות עמנו ומסגבלנו אלוהי יעקב, אלוהי ניסוד ממקר, תחיינו בשמך נקרא, השם אלוהים צבאות, האר פניך ולבשר. זאת היא ההתערבות הפוליטית של הרב צבי יהודה. ההתערבות הפוליטית תמיד הייתה לימוד תורה. זה לא אומן פוליטי, כי כידוע יש תרי גבני פוליטיקה. כלומר, שני סוגי פוליטיקה יש. יש פוליטיקה זולה. כלומר, אתה תקדם אותי, אני אקדם אותך, תחלק את התקציב לשניים, וכן הלאה. בזה הרב צבי יהודה לא עסק. יש מספיק אנשים שעוסקים בזה. הוא עסק בפוליטיקה הכללית, בבירור המהלך האלוהי הכללי. ולכן, כשהיה לו ריב או תגובה על מאמר מסוים בעיתון וכן הלאה, הוא לא היה מזכיר את השם של האומר. אני זוכר שפעם אחת הרב שך אמר דברים חריפים מאוד על הרב צבי יהודה. אמר, יש איזה זקן בירושלים מבולבל שמבלבל את הצעירים ואומר להם שזה התחלת בגאולה. וזה הדבר הזה התפרסם בעיתון. למחרת, הרב צבי יהודה פרסם הודעה ארוכה מאוד שבה הוא מסביר שזה בלבול מוח לחשוב שהיום זה לא גאולה. והוא אמר, והמבולבל, המבלבל הזה וכן הלאה. כן, שאלו אותו, למי כבודו מתכוון? אז הוא אמר, אני מתכוון לדברים הנאמרים, לא לאישיות. כי זה לא משנה מי זה שאמר. אני זה הדבר, סיפרתי לכם מי אמר. אבל הרב סודר אמר, זה לא משנה מי אמר. הדברים נאמרו ויש להם השפעה. לכן עליהם צריך להגיד. על האישיות מצד עצמה, מה אכפת לנו? כן? זה כבר חשבון בינו לבין הקדוש ברוך. זה לא צריך לעניין אותנו. זאת היא הגישה שהוא לימד. מתוך כך, יש להבין גם מה היה היחסו. גם לכל אויביו, וגם כמובן לכל אוהביו. כדי לעמוד על כך, מעניין לראות איזו קריאה שהוא כתב בשנת תו שנחת, בחודש חשבן. כלומר, חצי שנה לפני הקמת המדינה. אז היו הרבה בעיות בארץ ישראל, היו גם לפעמים מאבקים אלימים בין הפלגים השונים. ואז נתפרסם בעיתון הצופה, מאמר בשם את אחי אנוכי מבקש. וכך לשונו, אני לא אקרא לכם את כל המאמר, כי אפשר לקריאה, את אחיי ואת אחיותיי בכל חלקי עמנו, שבכל המפלגות ובכל הארגונים, הידועים ושאינם ידועים, כי בתקופה עליה היו מחתרות, הנגלים והנסתרים, ושאינם במפלגות ושאינם בארגונים, גם זה. את כולם אני מבקש ומפיל תחנונים לפניהם, חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו. אל נא יתעלם מאיתנו אף לשעה חומר האחריות, לעומת גודל החורבן, כוונה השואה, וגודל הבניין, כוונה המדינה, של פרק זמן נורא ונשגב זה, ואל נגיע לידי חילול השם חלילה. אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, אשר כולם הלו את טובת עמנו ותקומת ארצנו דורשים, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. זאת אומרת, שבדורנו מתקיימים דברי הגמרא במסכת סנהדרין, ותהי האמת נעדרת. מה פירוש ותהי האמת נעדרת? אומר התלמוד, שנעשית עדרים עדרים. כלומר, יש הרבה עדרים. בכל עדר יש קצת מן האמת. לכן, אין לך מפלגה, זרם באומה, שאין בו מקום, שאין בו דבר אמיתי הניתן להיאמר שם. ולכן, אם אתה מעלי בדעתך שאצלך או אצל קבוצה הזאת נמצאת כל האמת, אתה חוטא לאמת. אני זוכר פעם אחת יצאו שני בחורים מישיבת מרכז הרב לאיזה קיבוץ בעמק, בעמק ישראל, קיבוץ של השומר הצעיר. והם דיברו, טוב, זה עניין את כולם. בסוף, שאלה ילדה אחת בת 12, אתם לימדתם אותנו, מאחורי מרכז הרב, מה שאתם יכולים ללמד אותנו. עכשיו, מה לכם יש ללמוד ממנו? כך שאלה ילדה מהקיבוץ העולם. נכנסו במבוכה הבחורים, אמרו, תגידו אתם. אז הקיבוצניקים נכנסו במבוכה. ואז השתיקו את הילדה, אמרו, תאר, את בלבלת המוח, וזה משהו כזה. טוב. חזרו לירושלים, שואל אותם הרב ציודה, נו, איך היה? היה נחמד, דיברנו, ובאיזשהו שלב גם הייתה איזו שאלה, מה אתם יכולים ללמוד מאיתנו, ואמרנו, תגידו אתם. והם לא ידעו מה לענות. אז הרב ציודה צעק עליהם וזרק אותם מהבית. מה, לא היה לכם מה ללמוד? מאהבת הטבע שלהם, מאהבת הצדק החברתי שלהם, מהמסירות נפש שלהם לארץ ישראל. מה, כל זה לא יכולתם ללמוד מהם? זרק אותם מהבית. מה זאת אומרת, אין לך מה ללמוד מהשני? אין דבר כזה. לא בגלל שיש מה ללמוד מהשני, תסכים לכל מה שהוא אומר. לא בגלל זה גם תוותר על מה שאתה יודע. אבל ודאי שיש מה ללמוד מהשני. לכן זרק אותם מהבית, יצאו בפחי נפש. ובכלל, יש מין מדע שהרב ציודה הדריך אותנו אליו, שבלעדיו אנחנו לא יכולים להבין את הדור שלנו. זה מדע כפול שנקרא שני אלפים. א' כפולה, אמונה ואהבה. כשאהבה קודמת לאמונה. כלומר, רק אם תואר, אז אתה יכול להגיע גם למדרגת אמונה. ומה זה לאהוב? טוב, זה כבר נאמר במסכת אבות. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. למה צריך לאהוב את הבריות? נאמר במסכת אבות, אוהב את הבריות בגלל שהן בריות. זה מה שמתחייב. אף על פי שמצאנו גרסה בסמינריונים של תנועות מסוימות, האומרת, צריך לאהוב את הבריות, כי על ידי זה תוכל לקרב אותם לתורה. כלומר, אני אוהב אותך, לא בגלל שאני אוהב אותך, אלא בגלל שאתה דתי פוטנציאלי. אז אני כדאי שאוהב אותך, כי ככה תתקרב לתורה. אבל במסכת אבות לא כתוב ככה. כתוב, אוהב את הבריות. למה? כי הן בריות. בריותיו של הקדוש ברוך הוא. ממילא, גם ולא, איך לא תרצה לקרבן לתורה? לכן כתוב גם, הוא מקרבן לתורה. לא כדי לקרבן לתורה. והעיקרון הזה צריך להיות עיקרון לא מזויף. זה צריך להיות עיקרון אבסולוטי. אתה צריך להיות מסוגל לאהוב את הכל, וגם אם לא תשיג מזה תועלת. כי זה גילוי השם. כמובן, האם אתה צריך גם לאהוב את הרע של השני? כמובן שלא. עד רבה, אתה שונא את הרע של השני, כי הוא מקלקל אדם שאתה כל כך אוהב. לכן יש שנאה אל הרע, בגלל אהבת הצד הטוב. אין פה השלמה, שום דבר. אבל יש בירור האמת. ולכן צריך גם להבין פה שזה מדע. מה, ביקרתי זה מדע ולא רק רגש. אני זוכר פעם אחת, מישהו בא לרב ציודה ואמר שמי שרב אחד אמר שהרב קוק היה אדם גדול, אבל אהבת ישראל שלו העבירה אותו על דעתו. הם אמרו את זה לרב ציודה. דפק הרב ציודה על השולחן בכל עוז ואמר, אבא שלי לא הייתה לו אהבת ישראל. כמובן שכולם הזדעזעו, אז הוא הסביר. היה לו הבנה בעומק עניינה של ישראל. ולכן הוא אהב אותה. כלומר, זה לא איזה רגשנות שכולנו אחים, ומה יהיה, אם לא תהיה אהבה, יהיו מלחמות והכל. עד רבה. זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. זה מדע אובייקטיבי. צריך ללמוד מי זה עם ישראל, ומה התפקיד שלנו, ומה אנחנו עושים כאן במדינה הזאת. ומתוך כך יש אהבה. זה לא מתוך טשטוש, מתוך חוסר בירור. זה הלימוד הגדול שימד אותנו. צריך לדעת איך אוהבים. זה מדע. זה לא איזה מין טריק, איזה מין רגשנות. ולכן, קודם כל אהבה. מתוך כך גם אמונה. הדור שלנו יש לו בעיה גדולה. הוא לא מאמין, לכאורה. האמת היא בדיוק ההפך. אין לנו הרבה דורות שמאמינים כמו הדור שלנו. זה לימוד כבר שהרב קוק הסביר אותו, אבל הרב ציודה העמיק את הדברים יותר. כי אנשים היום עושים דבר חשוב מאוד. הם אתאיסטים. והאתאיזם המצוי לובש צורה חיצונית של כפירה. מצד האמת, זאת היא רק כפירה בדברים נמוכים. לא כפירה בדברים עליונים. פעם אחת בא בחור אחד מקיבוץ, מעניין, הרבה קיבוצניקים בעולם. בא אל הרב ציודה ואמר לו, אני לא מאמין באלוהים. אמר לו הרב ציודה, תספר לי למה אתה לא מאמין באלוהים. אמר לו, כי זה ילדותי, וזה סותר את המדע, וזה סותר את המוסר, וזה בא לשמש לאינטרסים השפלים של איזה כת משתלטת, וזה מנציח את תסביך האב גם אחרי הבגרות, וזה, בקיצור, כל הדברים הרעים שאפשר להגיד נגד האמונה, אמר לו הרב ציודה, מעניין, באלוהים הזה גם אני כופר. כן? כלומר, זה בכלל לא ברור שחסרון האמונה שבדורנו הוא באמת אמיתי. זה כפירה בצדדים הנמוכים והמגושמים, הכמעט אליניים, שהאמונה הדתית לובשת בזמננו. ולכן באמת הדור של אדוני לא מוכן לאכול שטויות. הוא רוצה אמונה בגדות. ולכן הדור שלנו מאמין בצורה הזאת. מעניין הדבר הזה. לפי זה, הדתיים המאמינים, הם לא יגיעו למדרגה הזאת. כנראה שהעולם מתחלק לשלושה סוגי אנשים. יש כופרים גדולים. ויש מאמינים גדולים, ושניהם מבינים אחד את השם. ויש באמצע מאמינים בינוניים. ולכן באמת בדור שלנו, המאמינים הבינוניים הולכים ומתמעטים. יש פחות ופחות אנשים שמוכנים להיות דתיים במובן הרגיל של המילה. אלא או אפיקורסים, או מאמינים מעמיקים. וזאת הייתה התביעה הגדולה של הרב צבי יהודה, שבני תורה, בחורי ישיבה, יתעסקו לא רק בש"ס ופוסקים, אלא בכל הסוגיות של עומק התורה, של בירורי האמונה. הרי לכל הדברים יש לנו תשובות. כל השאלות הן לגיטימיות. נתאר לעצמנו, אדם, אדם מאמין שמפחד לשאול שאלות. זה שהוא מפחד לשאול שאלות, זה סימן שהוא לא מאמין שיש תשובות. אם כן, הוא כבר לא מאמין. בעצם הפחד שלו לשאול שאלות. אבל אם הוא מאמין באמת, הוא לא יפחד לשאול שום שאלה, כי הוא יודע שבכל השאלות יש תשובות. ולכן, במרכז הרב, הייתה הדרכה של, של ראש הישיבה, הרב צבי יהודה, לומדים אמונה. וכל ספרי היסוד של מחשבת ישראל נלמדים שם, עד עצם היום הזה. זאת היא הדרכה הכללית. כמובן, בשאר, בציבור הכללי אמרו, מרכז הרב הם אנשים מרחפים. אסטרונאוטים. עד כדי כך שסיפרו שכאשר פינו את ההתנחלות עצמונה בחבל ימית, שהייתה מוכלסת מבחורי ישיבת מרכז הרב, אז אמרו שבאו החיילים לפנות ולא מצאו אותם, כי הם היו באוויר. כשאחר כך החיילים הלכו, אז הם נחתו. אז זה הצורה החיצונית של הדברים. בעומק הדברים, יש פה בירורי אמונה עמוקים. שבאים לענות על הסוגיות המרכזיות שהדור שלנו מתעסק בהן, ואי אפשר לזלזל בזה. זה כמובן הייתה הדרכתו הכללית, לעסוק בענייני אמונה. כל זה עדיין צריך להבין מתוך הקישור למאורעות הגדולים שאנחנו חיים בימינו. כפי שציינו, המאורע המרכזי של דורנו הוא הקמת המדינה. המאורע השני המרכזי בדורנו הוא מלחמת ששת הימים. שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים נערכה מסיבת יום העצמאות בישיבת מרכז הרב. ואז הרב צבי יהודה אמר שאומנם אנחנו שמחים 19 שנה מאז הקמת המדינה עברו, אבל אנחנו שוכחים שיש חלקים שלמים של ארץ השם שנעלמו מאיתנו. איפה שכם, ואיפה יריחו, ואיפה חברון, ואיפה עבר הירדן, איפה כל זה? איך אפשר לשכוח את זה אפילו לרגע? ואז מתפרץ בבכי, דברים מפליאים. שלושה שבועות אחר כך השתחררה ארץ ישראל. שאלו את הרב צבי יהודה, איך זה שאתה דיברת על זה? שלושה שבועות לפני המלחמה, בעוד שבמשך 19 שנה לא דיברת על זה. כלומר, לא יודע. נדברתי לבד. ככה זה קרה. דיברתי. זה לא היה ממני. כלומר, ובאמת, המקורות של הידיעות של הרב צבי יהודה היו לפעמים גם ברוח הקודש. גם זה היה אצלו. ולכן היה רגיל לרשום את הגילויים שלו בפנקס מיוחד. שהיה מיוחד רק אצלו, ולפעמים גם היה מוסר מזה לרשות הרבים, אבל בדרך כלל לא היה מוסר מזה. במיוחד החלומות שלו. אני זוכר פעם שאלו אותו, עם מי הוא מתייעץ בהנהגת הישיבה? אז הוא אמר, אני מתייעץ עם אבא שלי. יש גם ממד כזה. אצלו עולם החלומות ועולם המציאות היו מיוחדים. ולכן לא הייתה כל סתירה בין עניינים מיסטיים רוחניים עמוקים לבין פרטי פרטים של מציאותיות פרגמטית, הלכתית, פוליטית וכן הלאה. וזה בעצם מה שהוא לימד את הדור הזה, לדעת לאחד את הקצוות של העולמות, לאחד קצוות בתוך האומה, לאחד קצוות בין רוחניות וגשמיות, ולאחד קצוות בכל אשר יימצא. תמיד למצוא את נקודת האיחוד המאחדת הקצוות, וזה כמובן לא היה ויתור או פשרנות, זו הייתה קנאות גדולה. אפשר לדמות אותו מבחינה, נגיד, אם אנחנו מחפשים איזושהי דמות תנכית שמתאימה קצת לזה, אצל אליהו הנביא היה הדבר הזה. אליהו הנביא, אדם קנאי מאוד, הקנאי לא מוותר על העקרונות, הורג את נביא הבא, נושא הרבה בלגן. והוא כל כך לא סובל את הפשרות של העולם הזה, שהוא עוזב את העולם הזה. סוסי אש, מרכבה של אש ועולי השמיים. קנו קינטי לשם אלוהי ישראל. זה כל מה שהוא עושה בחיים? לא. מאז שהוא עלה שמיימה, הוא יושב במוצאי שבת, אליהו הנביא, וכותב את זכויותיהם של ישראל. הבנתם? כלומר, הקנאי הזה, הקנאי הזה, הכל כך מקנאי, מתוך עולמם של החרדים, ולכן יש חוסר הבנה של ערכו של עם ישראל בדורנו. ולכן היה צורך לחזור ולהדגיש, בישיבת מרכז הרב אנחנו מברכים בתורה תחילה. לפני שלומדים תורה, קודם כל מברכים את ברכת התורה. ומהי ברכת התורה? בחר בנו מכל העמים קודם כל. ומתוך כך נתן לנו את תורתו. ולכן אם לסכם את זה, זאת פעם אחת מישהו שאל את הרב ציודה, האם אפשר לסכם בשתי מילים את תורת הרב קוק? אמר כן. התורה הגואלת. כלומר, התורה לדור הגאולה. כמו שאמר הכתוב, ובאת אל השופט, אשר יהיה בימים ההם. אני שואל את השאלה, לאיזה שופט אני אלך, אם לא לשופט אשר בימים ההם? אומר רש"י, אל תאמר שהשופטים שהיו בדורות הקודמים היו יותר טובים, אלא אין לך, אלא שופט שבימיך. הדיין איני מבין. זה ברור שאני אל השופט. שבימיך, בכל מקרה. מוכרחים לומר שכוונת רש"י שבאותו דור יש שני סוגי שופטים. יש שופט שבימיך ויש שופט שלא בימיך. באותו דור. מה זה שופט שבימיך? זה שופט שיודע את ימיך. הוא יודע מה עניינו של הדור הזה. יש שופט, יש צדיק, שחי כצדיק לפי ערכים של דור קודם, ואני לא מבין באיזה דור הוא חי. לכן הוא השופט שבימים אחרים. אבל התורה אמרה, אתה צריך ללכת לשופט שבימיך דווקא. מעניין, מי זה שופט שבימיך? איך אני יודע איזה שופט הוא שופט שבימיך? מעניין, על הפסוק צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ, אומר רש"י, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להושיב את ישראל על אדמתה. כך אתה יודע מה זה שופט שבימיך. אם השופטים, הם השופטים שיודעים להושיב את ישראל על אדמתה, זה השופט שבימיך. ואל תלך לשופטים שלא בימיך. ולכן באמת זה הייתה התורת השאר. רציתי ללמד מה זה התורה הגואלת, להבין באיזה דור אתה. כבר אגב אמר הרב קוק אב, אם אדם בא להחזיר בתשובה בדור הזה, ואיננו מבין באיזה דור הוא חל, איננו מבין שהדור הזה זה דור הגאולה, הוא לא יבין שום דבר. וזאת, משום שכל זמן וזמן, כל תקופה היסטורית, נעירה באור מיוחד, באה לגלות איזשהו רעיון מיוחד. ואם אינך מבין מהי התשובה בדור הזה, אז אינך מבין בכלל מה זה חזרה בתשובה בדור הזה. דוגמה, מה זה לחזור בתשובה? אנחנו רגילים לחשוב, לחזור בתשובה זה להניח תפילין. כלומר, עד עכשיו לא הנחתי תפילין, מכאן ואילך אני מניח תפילין. כמובן, עם ישראל חוזר לארצו, זה לא מעניין אותי. אבל אם אנחנו מסתכלים בתורה, כל אותם הביטויים שהתורה משתמשת בהם כדי לתאר את החזרה בתשובה, הם בעצמם הביטויים שבהם התורה משתמשת כדי לתאר את שיבת ציון. ושבת עד השם אלוהיך. ושאל השם אלוהיך את שיבותיך וירחמך. אותם ביטויים. אם כן, מה זה לחזור בתשובה בשביל אומה שלמה? זה לחזור לארץ ישראל. זה התשובה הגדולה. ויש גם תשובה קטנה, עד עכשיו לא נתתי תפילין, מכאן ועדך אני גם כן מניח תפילין. אבל אם חזרתי בתשובה הפרטית להניח תפילין באה בניגוד להזדהות עם הציונות, אז זה איפך התשובה של הדור הזה. זה טוב לפני 200 שנה. עד רבה, מתוך שאני מבין איך שעם ישראל חוזר לארצו, ועל ידי זה כל האומה חוזרת בתשובה וכל העולמים חוזרים בתשובה, מתוך כך גם אני חוזר בתשובה באופן פרטי ומניח תחילים. זאת היא העבודה הגדולה שהרב ציודה התחיל וכמובן הניח לנו להמשיך לדורות הבאים. תודה רבה על תשומת לבכם.